Live streaming is on.
אנחנו היום בעצם מסיימות את המאמר. דיברנו במאמר על ההשפעה של לימוד התורה, כשהתורה מהירה. דיברנו על המהלך הזה שעובר מאז שאנחנו מבינים איזשהו רעיון, עד שאנחנו, אני אגיד זה הפוך, דיברנו על המהלך, מה צריך לקרות כדי שנוכל לאהוב משהו ברמות שונות, ודיברנו על זה שבעצם המוח, החשיבה, הראש, שזה בעצם מעלת האדם על הבהמה או על כל נברא אחר, משם הכל מתחיל, ותלוי ברמת ההבנה שלנו ובתוכן ההבנה שלנו, לאיזה רגשות ובאיזה עוצמה אנחנו נפתח כלפי העניין. כלומר, משהו שאני לא מבינה אותו בשום צורה בכלל, אני לעולם לא אפתח רגשות כלפיו. Okay? אני אפתח רגשות בנוגע למשהו שיש לי איזושהי הבנה כלפיו, לא משנה מה. עכשיו אנחנו נסיים כאן את המאמר, ובסיום המאמר שואל אדמו"ר הריי"צ שאלה מאוד 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 משמעותית בחיים שלנו בכלל. הוא אומר רק רגע. אם השכל הוא מעלת האדם, ושם בעצם כל העבודה שלנו, למה אנחנו צריכים כאן רגשות? שמה להסתבך עם הדבר הזה שנקרא רגשות? בואו נשחרר אותו מהחיים שלנו. הכלב הוא כולו לב, הכל טוב, לא. מה חסר לנו? ולמה אנחנו עושים כזה אישו וכזה ביג דין עם הרגשות בכלל? בואו נשחרר אותם, החיים יהיו יותר שקטים, פחות סוערים.
הם עושות איתנו ביג דין, הרגשות.
כן, יש משהו בכל הדינמיקה הזו שבאמת יכול מאוד לאתגר, ושואל בעצם אדמו"ר הריי"צ למה אנחנו צריכים את זה. אז נראה את זה מבפנים, אנחנו בעמוד 57 למטה. אומנם, שנייה אחת, אנחנו נזכיר עוד עניין אחד שהוא מתייחס אליו כאן, שדיברנו בעצם על, שדיברנו על המהלך, מה צריך להיות כדי שיווצרו אצלנו רגשות כלפי דבר מסוים, דיברנו על זה שיש בעצם את ההבנה, ואחר כך נולדות בעצם הרגשות, נוצרים הרגשות האלה. המעבר הזה הוא, לא, הוא במובן מסוים אוטומטי, אבל הוא במובן מסוים גם לא. כלומר, ברגע שאני מבינה מספיק בהכרח שיתפתחו רגשות כאלה ואחרים, אבל צריך להיות תהליך שקורה באמצע. זה, 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 כי זה לא אותו, זאת לא אותה שכונה, זה אזור אחר, אנחנו צריכים לעבור דירה. החשיבה היא רציונלית, היא לוגית, היא קרה, היא מתייחסת לדברים בצורה אובייקטיבית, והרגשות, הדבר האחרון שאנחנו יכולים להגיד עליהם, זה שהם מתייחסים בצורה אובייקטיבית. אנחנו, הרגש הוא כולו מעורב, ובהגדרה הוא סובייקטיבי, והוא בוער, והוא חי, וזה בניגוד גמור לשכל. אז המעבר ביניהם, הוא דורש תהליך. הוא לא קורה באותו רגע ומאליו. אמנם, לפי זה, שגדלה מעלת המוחין על מעלת המידות, עד כי ההמשכה מן השכל אל המידות באה בשינוי המהות, השכל הוא כל כך הרבה יותר נעלה מהרגשות, שכדי שיווצרו רגשות צריך ממש תהליך שלם, צריך שינוי של המהות, כי הרגשות הם בדרגה כל כך הרבה יותר פחותה, מהשכל, צריך להבין, שואל אדמו"ר הריי"צ, למה צריכים כללות עניין המידות? למה בכלל אנחנו צריכים רגשות? מה? בשביל מה? הלא מוח המוחין הם גבוהים במעלה ומדרגה מהמידות. אם השכל הוא הרבה יותר נעלה, הוא הרבה יותר גבוה, אז למה בכלל אנחנו צריכים את הרגשות? בוא נשאר בחלקים הגבוהים, הטובים. זוהי מעלת האדם, נשאר שם וזהו. אומנם, סליחה, אך העניין הוא, זה באמת, הרי יש יתרון מעלה במידות על השכל. אז האמת היא שנכון שהשכל הוא הרבה יותר נעלה מהמידות, אבל יש איזושהי מעלה, יש איזשהו יתרון. יש משהו שיש במידות שאין בשכל. יש משהו שיש ברגשות, יש איכות שיש ברגשות, שהשכל לא יכול לתת לנו אותה. ואם היות דה המוחין הם גבוהים במעלה ומדרגה על המידות, זה בהגדרה, והיינו, דאגם דשניהם הם שכל, והן מידות, הם מציאות יש, ולכן צריך להיות מדרגה ממוצעת ביניהם. דה אי אפשר להיות יש מיש, אם לא שיהיה עין מהממוצע ביניהם. בכל זאת, הרי אינו דומה היש ומציאות דשכל, לגבי היש ומציאות דמידות, שהשכל גבוה מהמידות. אז אומר לנו את מור היעץ, קודם כל מה משותף לשכל ולמידות? מה שמשותף לשניהם, זה שניהם נמצאים באזור של הישות. שניהם נמצאים במושגים של האני. אני חושב משמע אני קיים? האני תופס שמה את המקום. האדם חושב, האדם מתייחס לדברים, הוא נמצא במקום שיש לו כוחות והוא בוחר להשתמש בהם, והוא בוחר על מה לחשוב. יש שם המון ישות בחשיבה. כן? שמואל תפתח את הדלת. תודה רבה. היי, בוקר טוב. מה נשמע? באוקוס פוקוס. אז כאן, לא, זה לא על השולחן, איפה זה? מאחורי המחשב. אז אנחנו בעמוד 58. אז ככה, אומר לנו עוד מורה, התחלנו עם השאלה למה בכלל צריך רגשות, ואז בואו נתחיל במכנה המשותף בין השכל והרגשות. המכנה המשותף ביניהם זה ששניהם שייכים למקום הזה של הישות. בשניהם יש ישות. יש איזושהי נפרדות. נפרדות משמע הישות. אם אני לא מרגישה שיש בי משהו שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, אני לא יכולה לחשוב. זאת אומרת, ההגדרה של המוחין אצלי, היכולת השכלית שלי, יש בה איזושהי נפרדות. גם המידות, שזה הכי פשוט בעולם, הכי ברור, הרגשות הם תמיד יושבים על הישות, כי יש מי שמרגיש, אין פה אופציה אחרת. גם בדרגה הכי עדינה והכי דקה של הביטול, יש לנו כאן את הישות שנמצאת ברגשות. זאת אומרת שכשדיברנו בפעם הקודמת על זה שהבנה שכלית הופכת להיות רגש, אנחנו לא מדברים על יש מאין, אנחנו מדברים על מה שנקרא בלשון החסידות יש מי יש. עכשיו בוא ניקח רגע את היש מי יש הזה באזור אחר, אוקיי?
המעבר של המחשבה לרגש זה כן. יש מי יש, כי המחשבה עצמו
נפלטה מעין. לפני המחשבה.
זה בדיוק במה שאומרת, שזה לא.
המחשבה היא לא עין, המחשבה היא יש. את מכירה את האמירה? אני חושב משמע אני קיים? בסדר? זאת אומרת, תחשבי רגע במקום, אם הייתה לך חוויה כזו בחיים, שעמדת בפני אדם, שיש בך הערכה כל כך עמוקה כלפי, שאת כאילו נמצאת באיזה בלק אאוט, מה קורה שם? הביטול הוא כל כך גדול שאת אפילו לא חושבת. את לא מצליחה לחשוב, בטח לא להגיע למסקנות חדשות, או לאיזה תובנות מרגשות. השכל נמצא באיזה הולד, כשאנחנו בביטול. אז בעצם המחשבה שלי, האני שלי קיים. יש פה ישות. הרגשות, אין ספק שהם ישות. הם, כל המהות שלהם היא ישות. אנחנו צריכים אפילו להסביר או להתייחס. כל המשמעות של הרגשות זה מה אני מרגישה כלפייך, או כלפי כל דבר אחר. זה הכל סובב סביב האני שלי. זאת אומרת, המעבר מהשכל לרגש הוא יש מי יש. עכשיו בוא ניקח את זה רגע תחום אחר בחיים לגמרי, אם יש פה כיסא מעץ, הוא יש מי יש, פעם היה עץ שגדל, והצמיח את מה שהוא יודע להצמיח, תלוי איזה סוג עץ הוא, ועכשיו פתאום יש פה כיסא. וככל
שיש יש יותר מי יש, אז היש המתקדם יש יותר תחושת יש.
יכול להיות, כאילו זה נשמע לי מאוד הגיוני מה שאת אומרת, אבל אני לא רואה את זה כתוב כאן, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני מה שאת אומרת, כי זה מתבסס, כן, זה מתרחק מהמקור, אז יש יותר, אז זה הגיוני לי, אבל לא ראיתי את זה כאן, אבל מה שהוא מביא כאן, אם אנחנו רואים את הכיסא, כיסא מעץ, שפעם היה בעצם עץ שצומח, מה היה באמצע? העץ הזה צמח, והוא נתן צל, והוא היה מאוד נחמד ויפה, איפה שהוא היה, אוקיי? נתן לנו חמצן, ואז מה היה צריך לעשות לעץ, כדי שפתאום הוא יוכל להיות כיסא?
צריך להסכים להסיק להיות עץ.
במקרה הזה העץ לא צריך להסכים, אוקיי? אנחנו קורטים אותו, אנחנו הופכים אותם לחתיכות עץ, שאם אנחנו לא נגרים, ואנחנו מבינים מה קורה שם, מה היינו עושים עם, עם החתיכות עץ האלה? כנראה מעיפים אותם לפח. כלומר, יש איזשהו שלב באמצע, שהעץ הזה הופך להיות כאילו עין. הוא לא משהו שימושי, הוא לא משהו יעיל, הוא לא משהו שאנחנו, הוא לא אפילו מסוכן. ורק אחרי העין הזה שנמצא באמצע, אנחנו יכולים להביא אותו למקום שבו הוא נראה כיסא כל כך שימושי וכל כך יעיל וכל כך בטיחותי ורלוונטי. כל מעבר מיש ליש צריך שיהיה איזשהו עין באמצע. אם דיברנו על העץ, אז אני אקח את הפרי, אני אשתול אותו באדמה, מה צריך לקרוא לגרעין לפני שהעץ החדש צומח? הוא נרכב לחלוטין. כשהגרעין הזה נרכב אני אחפור שם באדמה, אני לא צריך להוציא אותו ביד. הוא מאבד את המציאות שלו לגמרי, ואז צומח עץ חדש. Okay? אז כל מעבר מיש ליש, צריך שיהיה איזשהו עין באמצע. ולכן גם המעבר מהשכל לרגשות, יש איזה שלב של עין באמצע. יש פתאום שלב שבו התובנות לא לגמרי בהירות, יש לנו פחות בהירות בהן, הבנו את זה מצוין, ואז פתאום יש איזה סוג של תשטוש קטן, זה פחות בהיר לנו, והרגש עדיין לא מחובר לזה לגמרי, כאילו יש איזה מעבר באמצע כזה, ואחר כך יכול להיווצר החיבור הרגשי העמוק וגם להעמיק את התובנה. אבל כל מעבר מיש ליש צריך את העין באמצע, וגם מהשכל הרגשות יש לנו שאמרנו זה מעבר מיש ליש, ויש לנו את העין הזה באמצע. בכל זאת, נכון. נכון. תראי, שום דבר בהיווצרות של חיים חדשים בעולם הזה הוא לא ברור. זה בעצם מספר לנו את הכוח של אינסוף. כי כל הזמן יש עוד פרפרים, כל הזמן יש עוד אנשים. ובכל היווצרות של חיים חדשים, תסתכלי על זה רגע, וזה לא ברור לוגית בכלל. זה לא ברור איך הדבר הזה קורה.
אני חושבת על המקום הזה של אישה
שנכנסה,
המעבר הזה מי לא נשואה
לנשואה, זה איזושהי כנראה הסכמה להיות בעל. חד משמעית. אז מה אומר כל היווצרות של חיים חדשים? היא לא לוגית, היא לא הגיונית. אנחנו לא מבינים אותה. כאילו את נותנת את הדוגמה של הגולם, של הפרפר, וזה כאילו מאוד בוטה, הוא מאוד ניכר, אבל את יכולה להסביר לי איך תינוק נוצר? אנחנו יודעים להסביר את התהליך, איך זה קורה, אנחנו לא יודעים להבין למה, כאילו מה הקשר, אנחנו יודעים להגיד מה השלבים, אבל איך, איך הדבר הזה קורה? איך העין הזה הופך להיות פתאום בן אדם? עכשיו, מה זה בן אדם? צריך להיות אנשים שהם פועלים, שהם משנים עולמות, שהם בעלי השפעה. ואת אומרת, שנייה, הדבר הזה פעם היה כלום כזה? איך? איך קורה אחד עוד אחד הזה? גם, כן. אז, וזאת הדבר, בכלל, כל היווצרות של חיים חדשים, איך הגרעין, איך מזה שהגרעין הרכב, צומח עץ. זה לא לוגיקה, אנחנו פשוט יודעים מה הסדר של, של הדברים קורים, אנחנו לא מבינים למה.
גם ההיווצרות של חיים
חדשים הוכחה בעין. נכון. נכון, שוב, נכון. כי כל יש מי יהיה, כל מעבר מי יש ליש, צריך את העין באמצע. המעבר מאישה לא נשואה, לאישה נשואה, מעבר מיש ליש. מי ש... גם גבר אגב, מי שלא מוכן להיות בעין באמצע, הוא לא באמת נשוי. זה לא משנה אם על הנייר הוא נשוי. המעבר האמיתי הוא מעבר שצריך להיות כדי להגיע לתוצאה. ובעיניי באופן אישי, שזה כבר סטייה מהנושא, אבל בגלל שניסיון של הדור שלנו זה הישות, בכל הווריאציות שלה, יש כל כך הרבה אנשים היום שעל הנייר הם נשואים ומרגישים לבד. התורה אומרת לא טוב להיות האדם לבדו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. כלומר הנישואים האמיתיים הם תשובה לבדידות. לא טוב להיות האדם לבדו, התשובה לבדידות היא נישואים. אז אנשים שרשמית על הנייר הם נישואים והם מרגישים לבד, הם במהות לא נישואים. חלק מזה זה באמת המקום שעליו את מדברת, הקושי הזה להסכים להיות עין, להסכים להיות בביטול. ואז אם אנחנו לא מסכימים לעבור את השלב הזה של להיות בביטול, אני אגיד את זה הפוך, על דרך החיוב, ככל שאנחנו מסכימים יותר להיות בביטול, אנחנו יותר מסוגלים להיות נשואים. וזה מנעד מאוד רחב, ובכל תחום ובכל שלב בחיים אנחנו צריכים לקבל החלטה מחדש. ואין ספק שאחרי שנבנה איזשהו נבנית איזשהו מערכת יחסים, נבנה איזשהו סיסטם, נבנה מספיק אמון, נבנה מספיק קשר, אז כבר יותר קל בשלבים הבאים לשחרר את זה ולהגיד, בסדר, יש בי מידה מספקת של עין שאני כבר מסכימה להכיל אותה, לא צריכה לקבל את הבחירה כל פעם מחדש באותה עוצמה. אבל חד משמעית. אם לא, זה טוב. אנא אמלוך, כל אחד עם המציאות שלו. שבירת הכלים, כאילו אין הרבה אופציות. אבל נחזור לכאן. אנחנו בשורה הרביעית, במילה השנייה. בכל זאת, הרי אינו דומה היש ומציאות דשכל לגבי היש ומציאות דמידות. אז אמרנו שזה יש מיש, ועדיין אומר אדמו"ר הריי"צ, יש הבדל בין הישות הזאת של השכל לישות הזאת של המידות. זה לא ממש אותו דבר. מה ההבדל? שהשכל גבוה מהמידות. אבל עם זה, יש יתרון במידות, והיתרון הוא לגבי האדם. סדר ההשתלשלות מתחיל לנו מספירת החוכמה. כלומר, זה מתחיל לנו מהספירה שמדברת על כוחות השכל. ולכן אנחנו יודעים בוודאות שהשכל הוא גבוה יותר מהמידות. לא משנה כמה אנחנו מסתבכים עם עצמנו ולאיזה מקומות הגענו עם עצמנו בהסתבכויות בניסיון להבין את עצמנו, ברגע שסדר ההשתלשלות מספר לנו מה הסדר הנכון. ויש בהחלט מעלה ויתרון בשכל על המידות. זה גבוה יותר. ועדיין, אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, יש משהו במידות, יש משהו ברגשות שלא קיים בשכל. ובואו ננסה להבין מה זה בלשון של הרבי. היי. ואדמו"ר הריי"צ אומר, היתרון הוא ביחס לאדם. זאת אומרת, אנחנו כאן, אני האדם שצריך את הרגשות. זה לא כל כך הסביבה שלי שצריכה את הרגשות שלי, או הקדוש ברוך הוא שצריך את הרגשות שלי. אני המרוויחה העיקרית מהרגשות שלי. היי. בעניין עבודת האדם, לגבי האדם, הנה מה שמאיר בגילוי יותר, הוא מעולה יותר. אנחנו כאן חיים בעולם הזה. והסיפור של העולם הזה, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא מאיר פה בעולם ומסתיר את עצמו. כלומר, העבודה שלנו היא לגלות את ההסתר הזה. זה שם המשחק. ולכן כל דבר שמתגלה יותר הוא נותן לנו יתרון, כי העבודה שלנו זה לגלות, ולכן אנחנו מחפשים כמה שיותר דברים שיבואו לידי ביטוי בגילוי. והמידות הן גילוי יותר, ואם היות שגם המוחין הן גילוי וחוכמה וחוכמה היא ראשית הגילוי, דג' מוכין חבד, שהם כוחות גלויים. בכל זאת אינן גילוי כל כך כמו במידות. והוא שהדבר שמושכל הוא מושג במוחו, אינו קרוב כל כך אליו, כי אם עדיין רחוק, הוא מובדל ממנו, בבחינת מקיף, ועיקר גילוי בפנימיות הוא מהמידות דווקא. כשאת רואה בן אדם ברחוב, את יכולה לנחש מה הוא מרגיש? במצבים מסוימים, כן, במצבים מסוימים לא. את יכולה לנחש מה הוא חושב? לעולם לא. אוקיי? כשאת רואה בן אדם, אם הוא במצב קיצוני, את יכולה לנחש מה הוא מרגיש. גם את לא מכירה אותו. את לעולם לא יכולה לנחש מה בן אדם חושב. זאת אומרת, אנחנו יכולים תמיד להביא ניחושים, אבל עד כמה הם יהיו מעוגנים במציאות, זאת שאלה. אוקיי? למה? כי המידות בהגדרה הן בגילוי יותר. זה ביחס לזולת, אבל בואו נסתכל רגע על עצמנו. בהגדרה הן גלויות יותר. שבואו נסתכל רגע על עצמנו. כשאני חושבת משהו, כמה זה ממלא את כל כולי? במינון מסוים. כמה המחשבה יכולה להציף אותי? לא סביר שזה באמת יקרה. כשאנחנו מדברים על מחשבה נטו. כמה הרגש יכול להציף אותי? הרבה יותר בקלות. למה? כי הרגש הוא מתגלה יותר. אז הוא גם בא לידי ביטוי בכל הגוף שלי. לא תכאב לי הבטן מהמחשבה. תכאב לי הבטן מהרגש שמצטרף למחשבה. הרגש בהגדרה הוא בגילוי יותר. תסגרי שם את זה, בסדר? תודה. אז הרגשות בהגדרה הם בגילוי יותר גם לעצמנו וגם לסביבה. ואנחנו רואים את זה. ויובן זה, ואמרנו, שנייה נחזור למשפט שאמרנו לפני כן, התפקיד שלנו כאן בעולם זה לגלות את האסתר, ולכן משהו יותר בגילוי הוא משמעותי יותר לעבודה שלנו. ולכן יש לו יתרון בעבודת האדם. ויובן זה ממה שאמר רבינו נשמתו עדן, האדמו"ר הזקן, בפרק ט"ז בתניא, דווקא מאהבה ויראה שבהתגלות ליבו נעשים גדפין למעשה המצוות. אבל תחילו ורחימו שבתבונת מוחו ותעלומות ליבו וכולי, גבהו דרכם מלהיות גדפין למעשה המצוות. מורז כן מביא בספר התניא, אהבה ויראה זה כמו כנפיים, שבעצם מעלים את הפעולות שאנחנו עושים באופן טכני, את הפעולות הטכניות שאנחנו עושים, האהבה ויראה בעצם מעלים אותם ונותנים להם איכות אחרת לגמרי.
שמעלים
את מעשה המצוות. כשאת מדליקה נר שבת, ואת נהנית, יש לך איזשהו תענוג ברגע הזה שאת מדליקה את נר שבת, ויש בחיראת כבוד כדי להדליק אותו בדיוק בזמן, את נוכחת שם גם רגשית, ההשפעה, הפעולה של הדלקת הנר הזו, היא בערך אחר לגמרי, לאם את רק מדליקה אותו באופן טכני, והלב שלה, את לא נוכחת שם, רגשית. זה מה שמביא אדמור הזקן. עכשיו, אדמור הזקן אומר שמשהו אפילו עוד יותר משמעותי. הוא אומר ככה, כשאנחנו מדברים על אהבה ויראה, בעבודת השם, אבל לא רק, אז יש לנו אהבה ויראה שנמצאים איפשהו בפוטנציאל, בשכל. זאת אומרת, אנחנו חושבים על הדברים מספיק, אנחנו מתחילים קצת להתחבר אליהם, אבל הלב עדיין לא מתלהב יותר מדי. כשאהבה ויראה הם בתעלומות מוחו, הם גנוזים, הם לא באים לידי ביטוי, הם לא יכולים להיות אותן כנפיים שמעלים את מעשה המצוות. רק כשאהבה ויראה מורגשים בלב, אז בעצם הם מהווים את אותן כנפיים. זה מביא אדמור הזקן בספר דניאל. כמו שאנו רואים במוחש, סליחה, מה?
אבל
דלת בפרש. תחילו ורחימו.
מה זה?
אהבה ויראה, בארמית.
אה.
יראה ואהבה. תחילו זה יראה ורחימו זה אהבה. ובסוף המשפט הזה זה למעשה המצוות.
מתחילים מהמחשבה, עד
שלא הולכים, כן? תמיד זה ככה, זה מה שדיברנו בפעם הקודמת, שהרגשות הן תמיד תולדה של שכל. כמו שאנו רואים, שיש בני אדם שעוסקים בידיעות והשגת אלוקות, ומשיגים היטב עניין אחדות הוויה, וביטול העולמות, איך שהעולמות בטלים במציאות ממש, ובשכלם, מבינים הם היטב איך שבאמת אין שום מציאות יש, ואינו אלא שנדמה ליש בעינינו, לעינינו. והן הן גבורותיו, להיות נדמה לנו למציאות יש, וכאילו מעלים ומסתיר על אלוקות. דכל זה הוא רק בשביל העבודה, להתגבר על הישות. והאלם. כמו שכתוב, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. אבל באמת, אין שום העלם והסתר שמעלים ומסתיר על אלוקות כלל. ועד רבה, העלם הוא בשביל הגילוי. וכל זה, הנה הם יודעים ומשיגים ומתפעלים בשכלם על הפלאת אור אינסוף ברוך הוא. הם מתפעלים ממה שהם מבינים. ואחרי כל זה, הנה כל עניין ידיעתם בהשגת עניין אלוקי, אין זה נוגע לעשייה בפועל. שיש בזה כמה חילוקי דרגות שונות. יש שבלימוד התורה יש לו חשק, ולעשיית מצווה בפועל או לתפילה אין לו חיות כלל, הוא מקיים זאת בהכרח. ויש מי שמשתוקק לשמוע את ההשגה האלוקית, אבל מכיוון שהעניין נוגע לעבודה, בבירור, בתיקון המידות או בענייני יראת שמיים, כבר אינו חפץ לשמוע. כי אין לו שום יוקר במצווה ויראת אלוקים. ולכן, אם יש לו איזה עניין בענייני העולם לעשותו, הרי הוא מקדים זאת לקיום המצווה, להיות שאין לו חיות במעשה המצוות, שזהו הפך עניין ההשגה בעניין אלוקי במוחו. אבל, כאשר ההשגה באה אל הלב, והיינו, וכאשר מתפעל בליבו באהבה ומידה מורגשת מההשגה שבמוח, אז מאיר אצלו בגילוי, ויש לו חיות בקיום המצוות ויוקר בכל עניין אלוקי. הוא מייקר את התורה והתפילה, וזהו עניין יציאת מצרים ברוחניות, מה שעובר דרך ההתעלמות שבין המוחין למידות, ועל ידי זה הוא גאולת נפשו. ואם היודע הגאולה היא ביום, בעבודה שבלב, בדי תפילת שחרית, אבל התחלת הגאולה היא מבערב, שהוא חשבון צדק בהתמונות, דקרי השמה של המיטה. אז אמר לנו אדמור היעץ. אדמור הזקן בספר התניא מסביר לנו, שאם אין לנו אהבה ויראה ברגש, אז אין לנו כנפיים שמעלים את הפעולות הטכניות של מעשי המצוות. כי מצוות בסופו של דבר הן פעולות טכניות. זו פעולה טכנית לחלוטין, לבחור לשים את הסכין ששייך לצד הבשרי, בצד ימין או בצד שמאל. זאת פעולה טכנית לחלוטין. עם איזה סכין נחתוך את הבצל, אוקיי? או להדליק נר שבת זו פעולה טכנית. לבחור את הבגדים שהם יהיו בצניעות זו פעולה טכנית. הדברים הם מאוד מאוד טכניים בסופו של דבר. אנחנו מדברים על מעשה, על עשייה בפועל. העשייה הזו יכולה להיות רק עשייה טכנית, והיא יכולה להיות עשייה עם עומק מאוד מאוד גדול. וזה תלוי באיפה הלב שלנו מונח. כאן זה תלוי. ונותן לנו כאן אדמור הריאץ. דוגמה לזה, והוא אומר, אנחנו יכולים לראות את זה ממש בחיים עצמם. יש סיפור מאוד מאוד חזק. מופיע בספר הזיכרונות, אם אני לא טועה. סיפור על יהודי שהיה תלמיד חכם גדול, ובאיזושהי נקודה הוא היה גם איש עסקים, הוא התחיל לעשות עסקים עם הפריצים הגויים, ואיבד לחלוטין את כל העניין בקיום המצוות. ובהגדרה, בהצהרה, התפקר לגמרי, אבל למד תורה. בלימוד תורה היה לו תענוג. הדבר שהוא הכי היה נהנה ממנו, זה לשבת עם תלמיד חכם ולדון איתו בסוגיות בגמרא. ויום אחד, אני לא זוכרת מי זה היה, אני לא זוכרת אם זה היה בעל שם טוב או מישהו אחר, שבעצם שלח את אחד התלמידים שלו, הם היו נקראים אז נסתרים, כדי להחזיר אותו בתשובה. והוא מספר שהוא ניסה לחשוב איך הוא יכול להגיע אליו, זה לא, הוא צריך לבנות איתו כאן מערכת יחסים, והוא החליט להזכיר את עצמו כעובד, הוא ביקש לעבוד באחוזה שלו, והוא התחיל לעבוד אצלו, ולאט לאט לאט יצר איתו את הקשר, וכשהוא גילה שהוא תלמיד חכם, הוא יודע ללמוד, אז היה נורא נהנה לשבת איתו. ומתאר אותו תלמיד, שהוא רואה אותו יושב בגילוי ראש, כולו ככה שקוע בתוך העולם הזה מכל הלב, עם ספר גמרא פתוח, עם הכלב ליד, והוא מתאר את הזעזוע הזה, מלראות עד כמה הוא נהנה מלימוד התורה, ואין לזה שום קשר מבחינתו לכלום. הוא יכול להשתכר עם הפריצים באמצע, עד אמצע הלילה, ואחר כך בבוקר לשבת ולפתוח את הגמרא ככה, כי כיף לו, כי הוא נהנה מזה. והוא עושה איתו תהליך שלם, בסופו של דבר הוא באמת חזר בתשובה, אבל המקום הזה שבו יכול להיות מצב, שאדם מבין משהו בשכל בחיים שלו נראים אחרת לגמרי, זה משהו שקורה. וכאן מדבר לנו אדמו"ר הרצל על שלב שהוא אפילו עוד יותר מתקדם. הוא אומר, יכול להיות בן אדם שלומד חסידות. הוא לומד חסידות. הוא לומד ויודע את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע את עניין אחדות השם בשכל. הוא מרצה מדהים, רטוריקן מעולה. הוא מבין לגמרי את זה שיש רק את המציאות של הקדוש ברוך הוא בעולם. את העובדה שיש הסתר פנים, את העובדה שהגילוי האלוקים מוסתר עכשיו, זה רק כדי שאנחנו נגלה אותו. וזאת אשליה. והעולם מוכר לנו את האשליה הזאת כדי שאנחנו נכיר בזה שזה רק אשליה. הוא מבין את כל הדבר הזה לגמרי. אבל הלב שלו? לא, אין קשר. כלומר, אם אדם באמת מבין את זה ומתבונן בזה, אז המסקנה הפשוטה שצריכה להיות בהתאם למה שדיברנו, זה שהלב שלו מתעורר ורוצה לקיים את המצוות, כי בשביל זה אני כאן, זה כל העניין. וזה דבר כל כך גדול וכל כך חשוב וכל כך נעלה. אבל אם ההתבוננות היא אך ורק שכלית, אין בו שאלה של איפה זה נוגע לי, מה הקשר אליי, אהבה ויראה לא מתעוררים, אז יכול להיות שבן אדם הזה שמבין כל כך הרבה, יהיה מנותק לחלוטין. וכאן אומר לנו אדמו"ר הרצל, יש לנו כל מיני דרגות. יש בן אדם שלא מצליח לקיים את המצוות, כשהוא צריך לקיים איזה מצווה, הוא במאבק מטורף עם עצמו. אין, לא בא לו, לא עובד לו, לא זורם לו, לא קורץ לו. כשהוא צריך להניח תפילין, לקום בבוקר לתפילה, הוא צריך לקרוא את עצמו מהמיטה, לא בא לו, הוא לא רוצה לעשות את זה, כנראה שלפעמים הוא מצליח ולפעמים לא. יכול להיות מקום אחר, מצב אחר, שבו בן אדם באופן כללי כן מקיים את המצוות, שם הוא כן סוג של זורם לו, אבל כשהוא לומד, הוא נשאר רק בתיאוריה. כל פעם שהלימוד מגיע לאיזשהו מקום שהוא נוגע בעבודה בפועל, הוא הופך דף. אני לא שם, בוא נלמד משהו אחר. יותר מעניין. אוקיי? כלומר, יש לנו גם במקום הזה מנעד מאוד מאוד רחב של איך זה נראה כשהלב לא מתעורר להיות שם. עכשיו, דיברנו על זה שבוע שעבר, שיש את המעבר מהראש ללב, וזה המצרים שלנו באמצע. בגלל שזו מהות אחרת לגמרי, צריך שיהיה עין באמצע, שזה לא לגמרי הראש ולא לגמרי הלב, צריך שיהיה משהו שהוא לא זה ולא זה.
חייב להיות מצרים.
נכון. והעבודה שלנו זה לצלוח את המצרים הזה. זה בעצם התפקיד שלנו.
אז מה זה המצרים?
זה הגרון, זה העין הזה שבין הראש והלב.
שהוא מבין, אבל מה? אבל לא... העין הזה, מה זה? העין הזה, איך הוא נראה פה בין הרגש הרגש, המחשבה יש. אז מה זה העין באמצע?
סוג של בלקאוט, שהראש, המחשבה, היא לא באותה רמת בהירות, משהו שם יורד, משהו שם פתאום פחות מורגש, פחות נוכח, והלב עדיין לא מתעורר, והוא פחות מורגש, פחות נוכח. ודאי שזה ביטול, כי הראש הוא ישות והלב הוא ישות.
כן, אבל
עכשיו
כשאני לא
רואה
את קריאת שמע, או לבקש שחרית, זה לא נשמע.
לא, 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 לא. לא, זה דוגמה, זה לא דוגמה לעין. זה דוגמה לזה, זה סבר. זה דוגמה למה קורה כשאין לנו אהבה ויראה. זה דוגמה למה קורה כשאנחנו שרים רק בשכל, ואנחנו אומרים, בוא נעזוב את הרגשות, עזבו, זה סתם חפירות. אז ככה זה נראה. ואנחנו בעצם מפספסים את כל העניין. אוקיי? העין הזה, תחשבי על משהו ש... קשה לנו לשים על זה את האצבע בחיי היומיום שלנו, כי זה נורא עדין. אבל כשאת לומדת משהו חדש לגמרי, אוקיי? תמיד אנחנו מדברים על זה שכשאנחנו לומדים משהו חדש לגמרי, יש לנו שלבים כאלה של תסכול לפעמים, שאנחנו לא מצליחים. ופתאום יש איזושהי תחושה ששום דבר לא עובד, או שום דבר לא באמת ברור. יש איזה שלב כזה של בלבול מאוד גדול. עכשיו, לאתר את השלב הזה במקומות אחרים, בחיים שלנו זה קשה, כי הוא מאוד מאוד חמקמק, הוא עדין, ואנחנו גם לא פוגשים הרבה את המקום שבו אנחנו לומדים משהו חדש לגמרי. אבל אם את מחפשת את זה בקטנה, אז את תראי שיש תובנות שאת מבינה אותן בראש, ואז את מניחה אותן בצד לתקופה, ופתאום את מתחברת לזה עם הלב. שבתקופה יכול להיות 5 דקות, או 5 שעות, או 5 ימים, תלוי מה התובנה ומה רמת הבשלות שלך.
זה לא יושב את זה, כי אני צריכה יותר
לדעה מהו, לעין הזה. העין הזה הוא מקום שבו, הוא הביא את זה. בוא נמצא את זה במילים שאדמור יעץ משבוע שעבר. אם אני זוכרת נכון, כן. הנה. סוף, זה, 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 זה לקראת הסוף. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. שבע שורות מלמטה בסוף השורה. ובהכרח, שיהיה איזה הפסק בשהיית זמן, עד שנולד המידה. ובשהיית הזמן וההפסק הזה, אינו, לא בהתפעלות השכל ולא בהתפעלות הלב. ורק אחר כך בא ללב בהתפעלות מורגשת. את צריכה את הסרגן, הוא כאן. מי לה את הסרגן? כן.
חושבת על זה הרבה פעמים שבשיטות טיפול, הרבה פעמים אומרים להם מטופל, כאילו, אתה לא רואה, אתה לא מבין, כאילו, אין איזשהו זמן של שהייה, כאילו, שאיזושהי, נכון, אפשרת שהייה,
בעיניי המהות של הטיפול זה לאפשר את השהייה הזאת, אבל זה תלוי אם עושים את זה או לא, זה שאלה כבר על איכות הטיפול, אבל כן.
זה, בכלל עכשיו אני קולטת שבעצם, אתה לומד משהו, לבנור,
הנחת
איזה צריכה, לא התגנת, לא? לא, מה טוב, לא זה אך.
נכון.
זה... צריכים אני חושבת שזה יותר מקום, אבל אהבתי,
זאת אומרת, תודה. עכשיו, העניין הזה של היציאת מצרים, הוא קורה בתפילה, כי תפילה זה הזמן של ההתבוננות. אבל האמת היא שזה מתחיל אפילו בלילה, בקריאת שמע של המיטה. נכון. לסיכום, הרגשות הם אלה שמאפשרים את הגילוי, ולכן אנחנו צריכים אותם. שלומר, שלומר, תתקשר אליי כשאתם מגיעים הביתה, בסדר? אנחנו צריכים אותם. כי הם, 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 הם עוזרים לנו להיות בגילוי יותר. זה העניין של היציאת, המעבר מהשכל לרגש. הוא עובר דרך מצרים, והמצרים הזה, זה בדיוק המצרים שממנו אנחנו צריכים לצאת כל יום מחדש. וזאת העבודה שלנו, זה נקרא יציאת מצרים ברוחניות. אם ננסה לפשט את זה, להגיע להרמוניה פנימית, זה יציאת מצרים. כי המצרים זה המקום של הדיס-הרמוניה. המקום של, של, ש, שעוצר אותנו במעבר הזה מהראש ללב. מבלבל אותם.
זהו, מה שיכול באמת לבלבל, שזה נראה לנו להרפות. בעצם שם צריך את
ה... יכול להיות שצריך להרפות, אבל לא צריך לשחרר את המטרה.
כן, בדיוק.
זה נורא עדין, המקום הזה. לא לוותר על היעד. והדרך באמת לגאולה הפנימית הזאת, זה כשיש לנו את ההרמוניה הזאת בין הראש ללב. עכשיו אנחנו רואים את זה בחיים שלנו, אנחנו לחלוטין רואים את זה בחיים שלנו. כשאנחנו מדברים על אדם שסובל, אדם שמרגיש שצר לו בתוך הלב, הוא מרגיש בפנים, מקובץ, הוא מסובך לו, כואב לו, סובל, זה אדם שהוא בדיס הרמוניה. נורא פשוט. אם כל מה שאת מבינה מתקיים בחיים שלך, כמו שאת מבינה אותו, אז את לא סובלת. מתי אנחנו סובלים? כשאני מבינה שצריך להיות X, ואני חובה Y. עכשיו, לא משנה בכלל על מה אנחנו מדברים כאן. כאילו, יכול להיות שאני אומרת, אני מבינה X, אני מבינה שבעלי צריך להעיר אותי כל בוקר עם ארוחת בוקר, 5 כוכבים, מוכנה, בסדר? אם החלטתי שככה זה צריך להיות, וזה לא קורה, אני אסבול. גם אם אני מבינה את אחדות השם בעולם, אני מבינה שיש רק את הקדוש ברוך הוא, אין משהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, אני מבינה שכל העולם הזה קיים אך ורק כדי שאני אגלה את הקדוש ברוך הוא, גם אם אני במקום הזה, אני אצטרך, אבל בחיים שלי אני לא מביאה את זה לידי ביטוי, אני לא מוכנה לשתף עם זה פעולה, כי בחיים שלי זה אני ואפסי עוד, ומי שפגע בי, שיחפש אותי בסיבוב וינסה להתנצל מספיק כדי שאני אסלח, ומי שלא ענה על הציפיות שלי ולא משנה מה, אוקיי? שזה נוגע אליי, זה לא קשור אליי, אני אהיה שם בסבל. אני אהיה שם בסבל. וסביר להניח שאני לא אקשר לכתחילה את הסבל לפער הזה, לדיסהרמוניה הזאת. אבל זה המקום שמייצר לנו את המצרים. ולכן יציאת מצרים אמיתית היא לשחרר את המקום הזה, לפתוח את זה וליצור את ההרמוניה הפנימית הזאת. ובשביל זה אנחנו חייבים את הרגשות, חיים, נושמים, פועלים, קיימים, כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם יותר. אז נכון שהשכל הוא נעלה, אבל אם נוותר על הרגשות אנחנו יכולים... אנחנו בעצם נוותר על הרגשות, זה לבצר ולהגביע את החומות של מצרים. וואי, שירה פה תנאי. לבצר את החומות של המצרים. זה בעצם הסיפור של לוותר על הרגשות. ולכן, אם אנחנו רוצים לצאת ממצרים, אז צריכה להיות גם עבודה רגשית.
אני
מסיים
עוד
עכשיו
בשחרית
ובימים
שאני
מתחילה
לראות את וזה באמת נכון.
זה הזמן של עבודת התפילה.
זה הזמן, אבל גם שם קשה להביא את זה לעשייה, אם זה את הבוקר ואם זה את הלילה.
כי?
שתי קצוות של היום.
כי?
לילה, אני יודעת למה בוקר לא ברור לי לילה.
אבל באמת זה שתי הנקודות שלי. תראי, העניין של התפילה, זה, את הזוהר מתייחס לזה כשעת מלחמה. כי זה בדיוק המקום. והתפילה היא עבודה. קריאת שמע של המיטה לצורך העניין זה תפילה. זה עבודה, זה עבודה אמיתית. עבודה, כלומר, זה דורש לעבוד, זה לא קורה לבד. אבל העניין הוא ש... זה שם קוד בעיניי, וזה לגמרי דעה אישית שלי, אבל כל המושג של עבודת התפילה זה שם קוד לעבודה פנימית. אז אם את מצליחה לעשות את העבודה הזאת בזמן אחר, יש לזה המון מקום. מספר על, על חסיד שפעם אמר, הוא בא לרבי שלו ואמר לו שהוא לא, בתפילה הוא לא מצליח להתפלל. אין, לא זורם לו. אחרי התפילה פתאום... הראש לא מתעורר ומתחבר. אז אמר לו הרב, נו, מה אכפת לך שאתה מתפלל אחרי התפילה? בסדר. זאת אומרת, יש פה את המהות של העבודה. אם דיברנו על אותה הרמוניה, אז הדבר הכי נכון והרמוני שיקרה זה שהמהות של העבודה תקרה בזמן שלה. אבל לפעמים אנחנו יכולים לעשות אותה דווקא בזמנים אחרים. אז אם זה הנקודה שקשה לך, אני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לך למשל, ויכול להיות שזה העין, יכול להיות שזה העין שלך. להכיר בזה. יכול להיות שהמקום שאת אומרת עכשיו זה קשה לי, אני לא מרגישה שאני מתחברת לזה.
לא, לא מתחברת, תראה. רגע, אני אפה עכשיו, רגע, יש משהו שמסיך אותי.
מסיך. בסדר. יכול להיות שזה העין שלך, ולכן אין את ההתפעלות של הלב, אין את ההתפעלות של השכל, זה משהו כזה באמצע.
זה העין?
החוסר, הקושי הזה להתמקד, הקושי הזה לעשות את זה. כי ההתפעלות, כשאת מתפעלת ממשהו, את לא צריכה שכנוע להיכנס לזה. והדמור הארץ אומר כאן במפורש, שהעין הזה בין השכל והלב, זה המקום שבו אין את ההתפעלות של השכל, ואין את ההתפעלות של הרגש.
אז אני בעין?
את בעין, האם זה עין הזה? יכול להיות, והמצרים זה לגלות את זה דרך, זה לעבור דרך, לא להיבן מזה, בסדר, זה להיות שם. אבל אם זה משהו שחשוב לך, וגם ההתפעלות היא בתעלומות המוח, כי כרגע זה לא מצליח, בסדר, תמשיכי, זה יגיע. מה שרציתי להגיד, אני מתחורת. זהו, עד כאן, להיום, סיימנו עוד מאמר.
אני נוסעת לדרך ירושלים, אני רוצה להתקדם, אם זה יקדם אותך במשהו, אני נוסעת מרפאה.
תודה. מה העניין?
אני יום 60.